כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
ערב המהדורה המרכזית, יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין אומר במסיבת עיתונאים אחר הצהריים כי הוא לא יעכב ולא אזרז את הדיון שיעסוק בעניין החסינות לראש הממשלה. את הדברים אמר אחרי שהיועץ המשפטי של הכנסת אייל ינון קבע שיושב ראש הכנסת מחויב להקים את הוועדה שתדון בחסינות של ראש הממשלה. מפלגת העבודה והמחנה הדמוקרטי מנהלות בשעה זו מסע ומתן על אחדות אפשרית לקראת הבחירות הקרובות. גם המסע ומתן בימין, בין מפלגת הימין של חבר הכנסת סמוטריץ' לבין מפלגתו של הרב רפי פרץ, עדיין במגעים, אבל אין התקדמות שם, אומרים. אנחנו בהמשך נעסוק גם בעניין הזה. וגם בעוד הרבה מאוד עניינים, בהמשך המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, כאן באולפן, אבי ממרן. שלום, ערב טוב לכם. אנחנו נפתח את תחילה עם עדכון על תאונת דרכים קשה במודיעין עילית לפני זמן קצר. בנצי לזרוביץ' כתבנו על הקו. שלום בנצי.
שלום וברכה אבי.
מה הפרטים על התאונה הזו?
אנחנו מדברים על תאונה קטלנית שראה בשעה האחרונה ברחוב חפץ חיים במודיעין עילית. אוטובוס פגע בילד כבן 12 בעת שחצה את הכביש במעבר חצייה. הילד נהרג במקום. כוחות גדולים של משטרה נמצאים, חוקרים את התאונה, אבל זה הפרטים שיש בידינו, לצערנו, טרגדיה קשה בעיר מודיעין עילית. ילד כבן 12 נהרג בעת שחצה את הכביש במעבר חצייה, האוטובוס, לפי מה שאני מבין, פשוט מאח אותו, נמשיך הלאה, נעצר, הילד נשאר במקום, האוטובוס עצר אחרי הרבה מאות מטרים, כרגע כולם, המשטרה חוקרת את הנסיבות.
החקירה כנראה בעיצומה, כאמור ילד בן 10 נהרג בתאונת דרכים קשה במודיעין עילית לפני זמן קצר מאוד. בנצי לזרוביץ' כתבנו, תודה לך.
בשורות טובות.
שיהיה בשורות טובות, תמשיך להתקן במידת הצורך בהמשך מן התאונה הזו. עכשיו במעבר אחד למה שמתרחש סביב הקמת הוועדה שתדון בחסינות של ראש הממשלה. אחרי דיון ודברים ארוך, פרסם היום היועץ המשפטי של הכנסת את חוות דעתו בעניין, ולפיה שראש הכנסת מחויב להקים ועדה כזו אם יהיו 25 חברי כנסת שידרשו זאת. יש הרי 25 חברים כאלה, יושב ראש הכנסת כינס מסיבת עיתונאים ואמר שהוא לא מזרז וגם לא עוצר את ההחלטה בעניין, אבל גם רמז כי הופעלו עליו לחצים כבדים בנוסח של איום, אם לא תקים את הוועדה נחליף אותך מתפקידך, ועוד אמירות מהסוג הזה. שני עורכי דין איתנו לקו, עורך הדין מיכאל דבורין, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב, אתה בין היתר גם מייצג את הליכוד, ועורך הדין קובי סודרי איתנו על הקו, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אני רוצה לפתוח איתך עורך דין קובי סודרי, ערב טוב. כשאנחנו קוראים את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, הוא הולך ככה בין הטיפות, כלומר שהיועץ המשפטי לכנסת, סליחה, אין שם אמירה חד משמעית מה צריך לעשות, אלא הוא די מחזיר את הדיון לחברי הכנסת.
נכון, כך הוא גם צריך לעשות, הוא לא אמור להגיד להם מה אתם צריכים לעשות, הוא רק בא ולצורך העניין מסיר מגבלות, והוא בא ואומר שהוא לא רואה מניעה משפטית להקמתה של ועדת הכנסת, ככל שהדברים כמובן יוחלטו בהצבעה של רוב חברי הכנסת. למעשה, מה שהוא מסיר זה את המחסום לטעמו, כן? אנחנו צריכים לזכור שחוות דעתו היא מוגבלת, היא לא זאת שמכריעה בהכרח, הוא לא רואה מחסום משפטי בפני האפשרות להקים ועדת כנסת, ובפני כינוס המליאה לצורך הצבעה של חברי הכנסת על הקמת הוועדה.
למרות שאנחנו נמצאים בתוך תקופה 90 יום שלפני בחירות.
נכון, ודרך אגב, אנחנו נמצאים במצב שהוא חדש לחלוטין, שאין לו תקדים, במובן, לא במובן הזה שאנחנו נמצאים בפגרת בחירות, אלא במובן הזה שאנחנו נמצאים במצב שבו הכנסת, בניגוד לכל מקרה שאנחנו מכירים בעבר, אין בה ועדות קבועות קודמות שהמשיכו את תפקודן או את קיומן לתוך פגרת הבחירות. יש לנו כאן מצב של אפס ועדות, שמקימים אותן מלכתחילה רק בתקופת פגרת הבחירות, וזה אף פעם לא היה לנו בעבר. עכשיו, כאן אני חושב שנמצאת הבעיה העיקרית, שההקמה של הוועדה נעשית לראשונה רק בתקופת פגרת הבחירות, ואז כל החששות שיש שזה יהפוך להיות מופע של תעמולת בחירות עם שיקולים פוליטיים מובהקים וכולי, הם דווקא הם מתחזקים, ואני אגיד מאמר מוסגר, לא שיש לנו ועדות קבועות, אז לא משחקים שיקולים שהם פוליטיים מובהקים.
לא, אבל במקרה הזה גם מדובר בוועדה שיפוטית, כלומר אפילו לא בוועדה שלחברי כנסת מותר להגיד עכשיו בפה מלא מה הם יצביעו בטרם הם...
בוא נגיד ככה, מבין ארבעה בנים שדיברה בהם תורה, אף אחד פה לא חושב שמישהו מחברי הכנסת הותם כשהוא יושב בוועדה הזאת.
אוקיי, עורך דין מיכאל דבורי, אתה שומע את הדברים, ואני מנסה לשאול אותך, איך תראה ועדה כזו? הרי מצד אחד אנחנו יודעים מה יצביעו רוב חברי הכנסת, כלומר אנחנו יודעים כבר את התוצאות. נתניהו, אם בעצם תוסר חסינותו בוועדה, מגיע לבחירות הפעם גם בלי חסינות, עם תאריך למשפט, זה מצב חדש לגמרי.
זה מצב חדש לגמרי, אני מאוד מקווה שלא נגיע אליו, ויש עוד כמה וכמה מאמורות בדרכם של אנשי כחול לבן שכל כך שואפים להגיע לשם. ראשית, יאל ינון ממשיך להיות בניגוד עניינים, ויש לו עוד מסוכות לעבור, מעבר לעתירה שהוגשה הבוקר, וצריכה עוד להיות נדונה, אף על פי שבגץ לא נתן צו ביניים, אבל הסוגיה עדיין נותרת, כאשר אנשי כחול לבן יבקשו להקים או לקיים את הדיון בעניינה של החסינות, או אז שוב לכאורה תידרש חוות דעתו של יאל ינון, וכאן הוא כבר בעצמו אמר שהוא יפסול את עצמו, כי זה כבר נוגע נתניהו עצמו, ואז לא ברור מי ייתן את חוות הדעת, האם עורכי דין שכפופים ליאל ינון או עורכי דין חיצוניים, דבר שיכול להמשך עוד מספר שבועות. מעבר לכך, אתה צודק שלכאורה הועיל וחברי כנסת כבר הביאו את דעתם, כן, ליברמן וכחול לבן, שהם מתכוונים לא לקבל את דרישת החסינות של נתניהו, עוד לפני שהם בכלל שמעו טיעון אחד, אז לכאורה הם לא באים בנפש, בלב פתוח ונפש חפצה, ויותר מזה צריך לזכור שאחת הטענות של נתניהו היא שהוא בקש את החסינות כדי שציבור הבוחרים שלו לא ייפגע, ולקיים דיונים של ועדת הכנסת בזמן מערכת בחירות, כן, עם כל האלמנטים שחברי כנסת רוצים לפגוע ביריב הפוליטי שלהם, נראה שזה גם פוגע בנושא של ייצוג הבוחרים. קיצור, הדרך עוד ארוכה, ואם אתה שואל אותי, אני ממש לא בטוח שדיונים על הסרת החסינות יתחילו בכנסת הזאת.
אוקיי, תגיד עורך דין סודרי, כשמדברים על התירה הזו לבגץ בגין ניגוד העניינים לכאורה של עורך דין אייל ינון, היועץ המשפטי של הכנסת, בגץ עדיין לא נתן צו על תנאי, אבל כן ביקש את תשובתו, וצירף עוד משיבים לעתירה הזו. מה אתה לומד מלך הרוח הזה, שמשדר כבר בגץ? הרי הוא יכל לעצור את ההחלטה הזו.
אני לא לומד מזה שום דבר. אני חושב שזה הליך רגיל ומסודר לצורך קבלת החלטה. אתה מבקש התייחסות של כל הצדדים שהם רלוונטיים לעניין, ואז לפי זה אתה מגבש החלטה שהיא שלמה ומלאה. אני לא חושב באמת שיש כאן ניגוד עניינים ברמה כזאת שלא מאפשר לו לתת חוות דעת על השאלה אם אפשר להקים ועדה, כי הרי הוא לא מתכוון לדון בענייני החסינות עצמם, אז אני לא רואה כאן את הבעיה.
כן, אבל זה קצת ככה, הייתי אומר באמת ניסיון להתנתק עם מה שקורה במציאות, כי אתה מאזין ואתה רואה תקשורת ואתה שומע את כל חברי הכנסת, משמאל ומימין אגב, כולם, אומרים אם הם בעד חסינות או נגד חסינות.
לא, רגע, זה משהו אחר לגמרי, אז אנחנו בשאלה אחרת לגמרי. אנחנו, שאלת אותי על עורך דין ינון, אז אני עניתי על עורך דין ינון. לגבי העניין של העובדה שדעתם של חברי הכנסת גמורה, אז אני אבוא ואגיד לך, אני חושש שאיכשהו תמיד דעתם היא גמורה כשעניינים פוליטיים, ואת זה גם אמרתי לך קודם לכן,
זה לא שיקול שאייל ינון צריך לקחת? כלומר, הוא מבחינתו סיים את עבודתו בזה שהוא אמר ליושב ראש הכנסת, ככה מושכות בידיים שלך?
עוד פעם, עורך דין ינון, עד כמה שאני מבין, מושך את ידו מדיוני חסינות עצמם, על מנת שלא תהיה איזושהי מראית עין לפגם בעניין הזה. עכשיו, אז בוודאי שהוא לא יוכל להתעסק בדיונים עצמם. עוד פעם, אם וכאשר, אנחנו צריכים עוד עד אז, קודם כל, שתקום ועדת כנסת, ושהיא תקבע גם דיון בשאלת החסינות. הערה אחת, רק את כל הזמן נאמר כאן, הסרת החסינות של נתניהו, וזה הגדרה לא נכונה. זה אי הענקה, זה כן. השאלה היא האם להעניק או לא
נתניהו להעניק. נתניהו מבקש חסינות. מהכנסת, אנא עניקו לי חסינות.
נכון.
מתכנסת בדיוק. הוועדה, שומעת את הטענה שלו, למה הוא רוצה בדיוק. חסינות, עכשיו, שואלת אותו את השאלות הרלוונטיות, ומחליטה בסוף.
עכשיו, היא שומעת את הטיעונים שלו, היא שומעת את הטיעונים של המשפטי לממשלה, ומחליטה. מה שמעניין, שאם היא מחליטה לדחות את הבקשה שלו, החלטתה סופית, ואם היא מחליטה לקבל את הבקשה שלו, אז היא רק ממליצה לכנסת, ואז צריכה להתקיים הצבעה גלויה בכנסת על השאלה אם להעניק לו חסינות, כן או לא.
כן. במקרה הזה אני חוזר לך, עורך דין דבורין, יש גם את התיק של השר לשעבר חיים כץ, שגם עניינו תלוי ועומד באותה ועדה, כי ברגע שהיא תקום, אז לכאורה הוא קדם, כתב האישום נגדו הוגש קודם, הגשת כתב אישום לנתניהו, הוועדה תצטרך קודם כל לדון בעניינו, או שהיא יכולה לדון במקביל בשני האישים גם יחד?
תראה, קודם כל כבר שמעתי שהם רוצים לדון במקביל, אני לא כך מבין איך, אתה יודע, אמיתית זה יכול להתבצע, בבוקר יהיה חיים כץ ובחר הצהריים נתניהו, זה לא רציני, מדובר בפרשות תקדימיות, דרך אגב, חברי כנסת, גם לא מהפוזיציה, כן, גם לא מאותו צד, עשויים, אתה יודע, פתאום למצוא את עצמם ולהגיד, אני רוצה להעניק חסינות לחבר כנסת שמואשם בזה שהוא ניהל שיחות עם מוציא לאור. למה זה מובן מאליו שהם התנגדו רק בגלל שהם בצד השני במחנה הפוליטי היריב? צריך לחשוב, יש פה שאלות אמיתיות שחברי הכנסת צריכים להתעסק בהם, ואני לא בטוח שהכל זה פוליטי בעניין הזה, אבל חשוב לומר דבר אחד, ציינת את זה קודם, בעצם, אם נתניהו נניח יקבל חסינות, הרי חסינות לחודש. ואם לא יספיקו, או לחודשיים, ואם לא יספיקו לסיים את הדיונים, אם יסתבר פתאום, נניח שנתניהו רוצה להעיד 200 עדים, ולהביא את היועץ המשפטי הממשלה, ולהביא עוד עדים...
כלומר, אם נתניהו מושך זמן עד הבחירות, כן, אז מה קורה?
נניח שהוא מושך זמן, או נניח שלא משנה, שהזמנים שלא חשוב למה, אז מה נעשה בבחירות הבאות? אחרי, בכנסת הבאה, נתחיל מההתחלה. הרי זה לא הגיוני, צריך גם איזה היגיון. בסוף אני אומר, די, השלטון המשפטנים הביא אותנו לזה מצב,
לא השלטון המשפטנים הביא אותנו למצב הזה, התקדים, הסיטואציה, מקרה כל כך סבוך, בעיתוי כל כך רגיש.
לא, אבל המקרה הוא לא כזה סבוך.
לא היה כאן מקום המדינה, זה המצב.
המקרה הוא לא, תראה, המקרה הוא לא כזה סבוך, פני שעורך דין אייל ינון, כאשר הוא התבקש להביע את דעתו לפני הבחירות הקודמות על חיים כץ, הוא אמר, בעת הזאת אי אפשר להקים. נכון שהיו שם 6 ימים, אבל מבחינה מהותית, מה ההבדל בין 6 ימים ל-40 ימים? מה יצליחו חברי הכנסת ללמוד על 3 פרשות שנחקרו 3 שנים וכוללות מאות עדים ואלפי, עשרות אלפי עמודי חקירה? מה יצליחו ללמוד שיקנה להם כלים בשבועיים 3?
אז את השאלה הזו אני רוצה רגע להפנות לעורך דין סודרי, אולי קצת לחדד אותה, האם תפקידו של היועץ המשפטי הכנסת, זה לשאול את עצמו בעצם איזה תיק יובא בפני חברי הכנסת, תיק כבד, קצר, ארוך, יספיק הזמן או לא, או שהוא כאילו מנוטרל, הוא אפילו לא אמור לדעת על מי מדובר, הוא בא ומצתכל על תקנון הכנסת בצורה יבשה, ואם אין תקנה הוא קובע תקנה, ואז השאלה מתחזקת, השאלה שמציג כאן עורך דין דבורין.
לא, אני אגיד לך כזה דבר. ראשית, היועץ המשפטי לכנסת לא צריך להתערב בתוך ההליך עצמו. הוא צריך לשאול אם ההליך יכול להתקיים ברמה העקרונית. לגבי תוכן ההליך עצמו, הרי זה משתנה מדיון לדיון. היועץ המשפטי לכנסת לא יכול לבוא להגיד מראש, זה דיון שלא יספיק.
לא, אבל שואל אותך דבורין, רגע, אז למה בערב הבחירות הקודמות, בסוגיית חיים כץ, כשהגיעה הבקשה הזו לעורך הדין אייל ינון, 6 ימים לפני הבחירות, הוא אמר, אין זמן לעסוק בזה. יש עוד פחות משבוע בחירות.
אני אגיד לך למה, כי יש הבדל בין 6 לבין 40, זה לא הבדל רק מהותי, אלא הבדל שהוא גם כמותי, וצריך לזכור, בסופו של דבר, הוועדה לא מתחילה לדון בשאלה יש ראיות או אין ראיות. היא לא עושה דיון כזה. הוועדה עושה דיון בשאלה שמתייחסת להתקיימותם של הטיעונים שנתניהו טוען.
שעל אומרת, בסיס אותם טיעונים צריך להעניק לו חסינות.
100%, זאת אומרת, מה שהוא יצטרך לבסס בוועדה, האם כתב האישום הוגש בחוסר תום לב, האם הוא הוגש תוך כדי אכיפה בררנית, האם באמת לא יהיה כאן ייצוג לבוחרים? עכשיו, לצורך העניין הזה, הם לא צריכים לבחון את כל חומר הראיות שיש בתוך התיק, אלא רק את מה שמתייחס לאותו עניין. עכשיו, יכול להיות שבאמת לא יסיימו את ההליך, ואז אנחנו נגיע לתקופת בחירות אחרת, ואז, אתם יודעים, הבחירות זה ממלכת אי-הוודאות, כמו שאמרנו.
כן, הכל פתוח, אבל שוב יתחיל
מהתחלה. שאלה היא מה קורה, סליחה, מה קורה עם הדיונים שהתקיימו לפני הבחירות? האם זה מתאפס ומתחילים מההתחלה? כי יש חברי כנסת חדשים.
לעניות דעתי, בוודאי שכן. אין ברירה אחרת.
יפה, אז אני אומר, אין בזה שום היגיון, לא משפטי, לא אחר, לא של רציפות. הכנסת הזאת, מה שהיא עושה היא תכבול את הכנסת הבאה, זו פשוט תוצאה שהיא לא תאמן, שכמעט אני רוצה להגיד, נעשתה בשביל נתניהו. אם זה לא היה נתניהו, ברור, זה חבר כנסת אחר, אף אחד לא היה מתעסק עם זה. וזה דבר שהוא מאוד מציף.
המצב הזה הוא בהחלט מצב מורכב ובעייתי, ולכן יכול מאוד להיות שאפילו אם יש אפשרות להקמת הוועדה, ברמה העקרונית, יותר נכון, פרקטית לא לעשות את זה.
אוקיי, אני מודה לשניכם.
אני רוצה לומר משפט אחרון, משפט אחרון. שם המשחק עכשיו של שני הצדדים, הוא האם נתניהו ואנשיו יצליחו למשוך זמן כדי להגיע לאותו אזור שקובי ציין אותו קודם, שהוא כבר האזור שברור לחלוטין שאי אפשר להתחיל בו דיוני ועדה. לדעתי זה 30 ימים לפני הבחירות. מעבר לזה, אני לא מעלה בחלומותיי הפרועים שתתחיל להתכנס ועדה כזה.
ובואו לא נפתח את זה מדינה.
במקרה הזה, איך אנחנו אומרים? אנחנו סומכים על שני הצדדים. אני מודה לשניכם, עורכי הדין מיכאל דבורין וקובי סודרי, תודה רבה.
ערב טוב.
ערב טוב, חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב אבי, ערב טוב למאזינים.
איך תצביע בוועדת החסינות הזו אם תוקם, כי וככל הנראה תוקם?
אני כחבר במפלגת הליכוד, ברור שאני ארצה לצופף את השורות ולהגן על יושב ראש התנועה שלי. מה שלא מצופה משאר המפלגות.
אבל הנה, עכשיו היה אסור לך לומר את המשפט הזה, אתה יודע? כי זאת ועדה שיפוטית, אתה כבר אומר מראש מה תצביע, הנה. אז אני אשאל עכשיו מישהו מכחול לבן, מה הוא יעשה, הוא יגיד שהוא...
אבל אני מסביר. אני אומר, מצופה ממני, כחבר במפלגת הליכוד, להגן על היושב ראש שלי, אלא אם כן, אתה יודע, היו דברים שלא יאמנו, אבל אנחנו מכירים את כתב האישום, ומכירים את העובדות, ואני קראתי אותו לעומקו, וברור שיש כאן רדיפה משפטית ואכיפה בררנית, ואת כל הטענות אנחנו מכירים לעומקם. מה שכן, שאר חברי ועדת הכנסת שמגיעים, צריכים להגיע בלב פתוח, מנפש חפצה, וזה לא מה שיקרה בדיון שיהיה בתקופת בחירות, ברור לכולם, וליברמן מודיע על זה מראש, וכחול לבן מודיעים מראש, הם אומרים, אנחנו הולכים להסתיר את החסינות של נתניהו, הם הופכים ומשתמשים גם בכלים הפרלמנטריים של הכנסת, ביועץ המשפטי של הכנסת, שנמצא בניגוד עניינים חריף, בגלל שאשתו היא בת
רגע, דוגו. רגע, בגץ עוד לא אמר אם הוא בניגוד עניינים, הנושא הזה נידון, אתה כבר ככה קובע
לא צריך את בגץ בשביל זה, יש הסכם ניגוד עניינים, בת זוגו חתומה על הסכם ניגוד עניינים, שמפורש כתוב שם, שבן זוגה אייל ינון, היועץ המשפטי לכנסת, לא יעסוק בעניינים שבהם היא נוגעת, והיא פרקליטה בכירה בתיקים של ראש הממשלה, אין פה בכלל ספק, לא צריך את בגץ בשביל זה. אבל מה שקורה כאן זה ש...
כי אם זה היה כל כך חד משמעית, אז אולי בגץ היה גם מוציא היום צו ביניים, ועוצר את פרסום מסקנותיו של היועץ המשפטי לכנסת, הוא לא עשה את זה, למרות שכבר עתרתם בבוקר, אבל בוא נניח לזה רגע. בסוף, הגענו למצב שנכון שאין רוב להקמת ממשלה, אין רוב כמעט לשום דבר היום בכנסת, אבל הנה משהו אחד שכחול לבן הצליחו לייצר. רוב למניעת חסינות, מתן חסינות, לראש הממשלה, ואם זה נתניהו הולך לבחירות, תשמע, זה נראה שהם הצליחו בסוף, אולי במשהו פורמלי, הליך טכני קטן, לשבועיים, לשלושה בדרך, אבל עם אווירה מאוד בעייתית לבוא איתה לבחירות כשאתה חבר בליכוד.
קודם כל, מפלגת רק לא ביבי מכינה חוקים מיוחדים רק לביבי, זה מה שקורה כאן. ואני אגיד לך, אני כיושב ראש החלפתי את מיקי זוהר בוועדה המסדרת בכנסת הקודמת. ושם בדיון בדיוק על התקנון של מה סמכותו של יושב ראש הכנסת, אמרתי ככה בשאלת תם, אמרתי להם, תגידו, למה הוועדה המסדרת צריכה אישור של יושב ראש הכנסת כדי להתכנס ולדון בדברים? הרי היא הוועדה המסדרת, היא קובעת את סדר היום. אז כולם שם התפרצו עליי, מאיר כהן, חבר הכנסת מכחול לבן, ואורית פרקש הכהן, והיועץ המשפטי מזכירת הכנסת, וכולם אמרו לי, מה פתאום? יושב ראש הכנסת, נוהג זה נוהג, דין זה דין, החוק זה חוק. אפשר לראות את כל הציטוטים ואת כל הפרוטוקול בדף הפייסבוק שלי. כולם שם התרעמו ואמרו בשום פנים ואופן, וכמובן שזה נשאר כמו שזה היה, הכל טעון אישור של יושב ראש הכנסת, כי הוא זה שמחליט, והוא זה שעושה את הבקרה על ועדת הכנסת. אבל ראה זה פלא, כשיחליפו את הפוזיציה, וכשרוצים לצאת נגד ביבי, כי אין להם משהו אחר להציע לציבור, אז הכל התהפך, אפשר להדיח את יושב ראש הכנסת, הוא לא קובע, פתאום כולם מגייסים אפילו את היועץ המשפטי לכנסת, כדי לכתוב חוות דעת מיוחדת, שאגב...
תגיד, חבר הכנסת קרי, אולי זה טוב? שנתניהו יופיע בפני הוועדה הזו, אתה יודע, ואני בטוח שאורחי דינו ידעו למשוך את הזמן עד הבחירות, זה לא עוד הרבה זמן הבחירות, אבל הנה סוף סוף גם אזרחי ישראל יוכלו לשמוע את הטיעונים של היועץ המשפטי, את התשובות של נתניהו, אתה יודע, כמו דיון פתוח, כמו משפט שכבר התחיל בעצם, הרי נתניהו רצה שימוע פתוח לתקשורת, הנה זה בא לו פרי בשל לידיים יותר משימוע אפילו, אולי זה טוב.
תראה, אין לי ספק שהציבור ישתכנע מהדיון של החסינות ויבין שמדובר כאן באכיפה בררנית וברדיפה. העניין הוא לא הציבור, העניין הוא שכאן, כדי שהציבור ישתכנע, אתה רוצה לפגוע בזכותו של מבקש החסינות, שברור לכולם...
לחודש, עד הבחירות. אחרי הבחירות הכל...
לא, להפך. אם לא יסירו את חסינות, אם ייתנו לו את החסינות עכשיו, אז צריך שוב פעם לחזור על זה. אם יסירו את החסינות, זה בלתי הפיך.
כן, אבל אתה מאמין שהדיון יצליח להסתיים עד הבחירות?
לפי מה שהם מתכננים ולפי מה שפורסם, הם מתכננים לקיים דיונים יום אחרי יום, עד שזה יסתיים במשך שבועיים, והכל במטרה להסיט את תשומת הלב הציבורית.
כן, אבל יושב ראש הוועדה, קודם כל, הוא מכתיב את הקצב ולא הם. שתיים, אם נתניהו יחליט להביא 333 עדים, אז לא הספיקו לשמוע אותם בשבועיים.
אבל יושב ראש הוועדה הוא אבי ניסן קורן, הוא מכחול לבן, והוא יושב ראש הוועדה מסדרת, הוא גם יהיה יושב ראש ועדת כנסת כנראה, וזה לא בית משפט, לא מביאים את כל העדים, יתנו לו, יגבילו אותו בזמן, מן הסתם יתנו לו שבוע, יתנו שבועיים, אבל כל המטרה שלהם זה להסיט את תשומת הלב הציבורית מהעגלה הריקה מתוכן שלהם, שאין להם מה להציע ולמכור לציבור, לשדה המשפטי.
לסיום אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, אני שומע את אנשי כחול לבן כל הזמן באים בטענה אל אנשים כמוך, חברים בליכוד, ואומרים, חבר'ה, אתם הולכים בעיוורון אחרי אדם אחד, אתם לא שמים לב, אתם פשוט מגנים על אדם אחד שנאחז בכיסאו, במקום לתת להליך הזה להתנהל, שילך לבית משפט, שילחם על חפותו, יצא זכאי בבית משפט, כולם ישמחו, אתה יודע, לא רוצים להכניס אותו לכלא מחר. בסך הכל רוצים שנתניהו יעמוד בפני שופט.
אתה יודע, אתמול ישבתי עם חבר הכנסת יועז הנדל בפאנל, והוא העלה את אותה טענה. אמרתי לו, יועז, גם כשיגישו כתב אישום נגד בני גנץ בפרשת הממד החמישי שלו, והוא יגיש בקשת חסינות, כשזה יהיה בתקופת בחירות, אני לא יכול לומר לך בכל הכנות שאני אקשיב בלב פתוח ונפש חפצה. כי בתקופת בחירות, לבוא כשבא יושב ראש המחנה הנגדי שלי ועומד, ברור שטוב לי להסיר את חסינותו, וזה מה שגם הם אומרים שהם באים להסיר את החסינות, אין פה שום דיון מהותי ואין פה שום דיון אמיתי. אבל אמרתי לו, כשבני גנץ יבוא בתקופה שאינה תקופת בחירות, גם אם אני קואליציה או אופוזיציה, לא משנה מה, והוא יגיש את בקשת חסינותו, אני אשמע אותו בלב פתוח, ואם אני אתרשם מהדברים שלו, אני אצביע גם בעד החסינות. אין לי שום בעיה, זה לא עניין של קואליציה ואופוזיציה, זה זכות שמוקנית לבן אדם באופן אישי, לחבר כנסת, להגיש בקשה. מכל מיני סיבות, אכיפה בררנית, רדיפה, וכל הסיבות האחרות שמנויות בעניין הזה של החסינות. אבל ברור לכולם, כל בר דעת מבין שדיון כזה בתקופת בחירות, חודש וחצי לפני הבחירות, זה קרקס פוליטי ותולה.
חבר הכנסת שלמה קרי, תודה רבה לך.
תודה וערב טוב.
ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מקומות אחרונים.
אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים, ובקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050. מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, הנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
לא מלזוגן פסח חיימיש בקרפטים מבית דאצ'יה ואדר תיירות במחירה שווה ביותר עם השף חיים בורשטיין. לפרטים 08-929-8490 08-929-8490.
חברים יקרים, אני רוצה ללמד אתכם שיר חדש, חזרו אחריי.
קשה לכם לשמור על המסגרת? Light and Free. כשזה טעים, זה קל.
חדש, סדרת דנונה Light and Free טעימה במיוחד, עם 0% שומן ו-0 סוכר לבן. הטוב שבדנונה, עכשיו ב-Light and Free.
בשבת פרשת וערה אתם מוזמנים. כל חי ומרגליות תיירות ונופש מזמינים אתכם לסוף שבוע נדיר במחיצתו של הגאון הרב חיים איידלס ובהשתתפות מיטב החזנים והאומנים אברי מירות, משה דואק, נפתלי קמפה, אלי קליין ואומן הבוזוקי אלירן אלבאז. שלושה ימים של אירוח יוקרתי, תוכן עשיר וחוויה קולינרית במלון הפאר דן פנורמה אילת. בשבת פרשת וערה בתאריכים כ"ו עד כ"ח בטבת. מהרו להירשם 02-666-5555.
איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים מעוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מי"א בטבת עד א' בשבט, 8-27 בינואר. בואו לקחת הביתה וליהנות עוד באותו היום. איקאה, באר שבע, קריית אתא, ראשון לציון ונתניה.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוף.
שלום, כאן הרב ישראל מאיר לאו, יושב ראש מועצת יד ושם. עד היום נאספו במאגר השמות של יד ושם יותר מ4.5 מיליון שמות של קדושי השואה. שמותיהם של מעל מיליון נרצחים, השם יקום דמם, עדיין חסרים, והזמן עוזל. בעזרתכם נוכל להשלים את המשימה החשובה. אני קורא לכם למלא דפי עד להנצחת שמות יקיריכם.
לפרטים התקשרו 02-644-3888.
מים חמים לשבת ומיני בר נועם אחד כוכבי 85-10.
הידעתם? יש ילדים שמעילו מגפיים זה מותרות בשבילם. כן, מותרות, כי כשאין כסף ללחם וחלב אז הציוד של החורף זה לא ברשימת הקניות השנתית. עזרו לנו לתמוך בהם, שבזכותכם עוד ילד השנה יוכל לקבל מארגון יד עזרה ושולמית מעיל שיחמם אותו בחורף, ועוד משפחה תוכל להתחמם סביב תנור ולישון בלילה עם סמיכה חמה. חייגו ותרמו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה. מה נשתנה בין פסח במלון לבין פסח במלון במופתה? 15 דקות בלבד. 15 דקות ביום, וחזרתם צעירים יותר, רגועים יותר, ועם פחות כאבי רגליים מופרקים, סוכר ולחץ דם. התקשרו עכשיו 03-964-1555. 03-964-1555.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, הנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
אני המנכ״ל של העסק הזה ואני אומר לכם, הוא שואב ממני את כל האנרגיות.
למה שלא נחליף למשאבות ירוקות וחסכוניות?
מאיך אני אקח את הכסף?
קריינצ'יק, תסביר לו!
בעל עסק. בנק מרקנטיל נותן לך אנרגיה להתייעל ולחסוך הרבה כסף. הקרן להתייעלות אנרגטית. הלוואה בערבות מדינה לתקופה של עד 7 שנים בריבית של פריים פלוס אחוז בלבד. לפרטים כוכבית 5600. מרקנטיל, מותנה באישור הבנק, כי עמידה בתנאי ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
בעוד ובשעה זו מתנהל מסע ומתן בשמאל בסוג של דיון האם התאחדו מפלגת העבודה והמחנה הדמוקרטי, כאשר לא ברור מה תהיה התוצאה, למרות שמקורבי אמיר פרץ אומרים שהוא בעד האחדות הזו. אנחנו מנסים קודם כל לבדוק גם מה קורה בימין, כי גם שם אחדות בין מפלגות הימין צפויה להכריע את גורל ממשלת הימין כולה. ואנחנו בעניין הזה עם דינה אברמסון, שלום וערב טוב. דינה אברמסון על הקו.
כן, אני איתכם, ערב טוב.
הנה, אני שומע, שלום, ערב טוב. כשת תקשורת שככה גם מכירה את הלך הרוח ולפחות את מה שקורה בין הרשימות, גם איחוד לאומי, גם בית יהודי, עוצמה יהודית, מה הדבר האידיאלי? בוא נניח רגע באמת לכל המחלוקות הפנימיות או האישיות בין האנשים הנוגעים בדבר, מה הדבר האידיאלי שהוא יהיה לטובת הימין בכל המסע ומתן המתנהל שם?
תראה, את הדבר האידיאלי, קודם כל, כל ילד יכול לעשות חישוב פשוט. שלושה חלקים, או שאתה לוקח שלושה משלושה יצא אחד, זה הרבה יותר חזק. כל ילד יכול להבין שאם כל אחד יהולך בנפרד, הסיכוי שלו להיבחר הוא קטן יותר, ולעומת זאת, כאשר מתאחדים, יש סיכוי ממשי יותר לקיים מפלגת ימין חזקה. בדיוק כמו שציינת, אם מפלגות הימין קורסות עכשיו, זה בהחלט משפיע. איזו ממשלה נראה כאן בבחירות הבאות? עם ההבנה הפשוטה הזו, לפני כשבועיים, הוקם מיזם שנקרא כוחנו באחדותנו, שאליו התגייסו והתפקדו אלפים בקריאה למנהיגי הציונות הדתית, לעשות את החישוב המתמטי הפשוט הזה, ולהתאחד, ולהתעשת יותר נכון.
האיחוד הזה כולל את הימין החדש של השר בנט?
ודאי. תראה, עד כמה גדולים ההבדלים. אנחנו לא מבקשים כאן מבצלאל סמוטריץ' או מבנט או מהרב רפי פרץ לשבת עם אחמד טיבי באותה מפלגה. אם במפלגת הליכוד, שהיא מפלגה כל כך גדולה, עם כל כך מגוון דעות, אנשים צריכים לשבת יחד לתורך מטרה משותפת, אין שום סיבה, למרות שהכיפה אולי קצת יותר קטנה או קצת יותר גדולה. אנחנו לא מדברים באמת על הבדלים תאומיים. במה מדובר בסך הכל?
אבל כשמדברים על חשבון מתמטי, ואת אומרת שכל ילד יודע לעשות אותו, יהיו אחרים שיאמרו בדיוק ההפך. אם כולם באמת יתאחדו למפלגה אחת, אז יצליחו להגיע לשישה, שבעה מנדטים, כי מי שאיתמר בן גביר נניח לא כל כך מתאים לו, ילך לליכוד, ואחרת, כלומר, האם מסתכלים פה על טובת הגוש, או על טובת המפלגה עצמה? כי אם רצים בשתי מפלגות, בשני ראשים, אולי זה יסייע יותר למפלגות עצמם ויביא עוד איזה מנדט או שניים.
תראה, בתור אזרחית שמימשה את זכותה להצביע ובחרתי למפלגות הימין, בפעם הראשונה של מערכת הבחירות זה היה מאוד נחמד כשהקולות שלי הלכו לפח, בפעם השנייה במערכת הבחירות זה גם היה, כבר הפך להיות מביך, ובפעם השלישית אנחנו אומרים למנהיגים שלנו, עד כאן, אין מקום יותר למשחקים. אנחנו במערכת בחירות שלישית במדינת ישראל. אם אנשים לא יתעשתו ויעשו כל מהלך שעליו גם ממליץ ראש הממשלה, גם מהאינטרסים שלו, אבל גם מהחשבון הפשוט שאנחנו מציגים כאן. עכשיו, אנחנו ממש ממש בקריאה, אני, אגב, באופן אישי, לא מתה על פוליטיקה, אבל כשאני מסתכל ואני אומרת, אין כאן מנהיגות.
אוקיי, אז בוא נשאל אותך שאלה. יש עכשיו אזרח, אני לא יודע כמה כאלה יש, אבל אני חושב שיש אזרח שאומר, נתניהו מכתבי אישום, כל ההתנהלות התקשורתית סביבו, הוא ככה דבוק לכיסא, לא הולך להצביע לליכוד, אבל אני איש ימין, אז למי אני אצביע? לבנט? לא, שם זה קיצוני מדי, זה איתמר בן גביר, אז אני גם לא אצביע להם.
ואם כולם מתאחדים, אז אתה בבת אחת בוחר באלטרנטיבה אחת, שיכולה להיות גג, איך אומרים, חממה שמייצגת את כל מי שנמצא תחתיה. תקשיב, המגזר הדתי והחרדי, הרי תחשוב כמה גוונים יש לך.
לא, בסבבים הקודמים היה פעם ראשונה את כחלון, אחר כך גם פייגלין, ועוד כל מיני...
לא, יש אותך, נגיד, מהמגזר החרדי, יש הרי תת, 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 זרמים וקבוצות וכו'. אם כל אדמו"ר היה מקים לעצמו מפלגה, אם בכלל היה סיכוי לייצוג חרדי, ודאי שלא. אותו דבר גם במגזר הדתי, זה צו השעה. בגיל 12, כשאני רציתי לגרום למנהיגים לעשות דברים...
אבל מה שמאחד את המפלגות החרדיות זה מועצת רבנים גדולה, שכולם שרים למרותה, וכולם מוצאים בה את מקומם, וגם מי שקצת ככה נניח מאוכזב כי החסידות שלו לא בדיוק מצא את מקומה בפרונט, הוא עדיין נשמע לרבנים, לסמכות רבנית, אבל בציבור הדתי-לאומי לאחרונה, בשנים האחרונות, הפוליטיקאים הם שקובעים ומכריעים.
נכון, ולכן זה נראה כמו הגן של הגננת שולה, שאף אחד לא בא ועושה סדר, ואם המנהיגים לא מסוגלים לצאת מהסקנות הפוליטית, ולראות כמנהיגים, הרי יש תכונות למנהיגים, אז אנחנו, הציבור, נזכיר להם את זה. עכשיו התחלתי לספר לך שבגיל 12, בהתנחלות שבה גרתי, שולחים אותנו לעשות הפגנות ליד בית ראש הממשלה, עם סיר וקף שהיינו דופקים וצועקים מסרים לראש הממשלה. אז אני כבר לא בת 12, וצורת ההפגנות קצת השתנתה, ולכן אנחנו משתמשים עכשיו בכלים שרותמים את כל הציבור הדתי. מיזם כוחנו ואחדותנו פקד אלפי אנשים בחודש האחרון ש... לא רק סתם חתמו על עצומה, הם ממש התפקדו, שילמו ואמרו, אנחנו מבקשים אתכם, רבותינו, אנא התאחדו.
כמה אנשים כבר חתמו על המיזם והשתתפו, כלומר, במספר?
כ-5,000 אנשים, והם גם אומרים, הם יוצאים בעוד דרישה שאומרת, בוא נקיים פריימריז פתוחים. תראה, בתכלס...
אבל קשה לעשות פריימריז כשיש פה 5 מפלגות, שכל אחת טוענת שהיא יותר גדולה מהשנייה, ורוצה ייצוג שונה בתוך אותו פריימריז.
אז אני יכולה להגיד לך שהדברים שלנו כבר קודם כל השפיעו. זה שיש עכשיו כל מיני מגעים לאחדות או לא אחדות, אני בטוחה שזה בגלל לחץ ציבורי. בבית עשינו סקר, במין ציבור היה בוחר היום אם היו מתקיימים פריימריז פתוחים. ופרסמנו את התוצאות, ואני יכולה להגיד לך כבר, שיש מפלגות שפנו בעקבות התוצאות האלו לאותם אנשים וחיזרו אחריהם, כי זה פותח את השורות, זה מרענן את האנשים. צריך להחזיר את זה.
אבל למה צריך לעשות סקר אם היה לנו תוצאות אמת? אם איתמר בן גביר רץ לבד והביא 84,000 קולות, והימין החדש רצו לבד וכמעט הביאו 4 מנדטים, ובוא נחלק שווה בשווה את חלוקת הקולות בין הבית היהודי לאיחוד הלאומי שרצו ביחד, זה נותן לנו ממש סדרי גודל כמה כל מפלגה שווה.
לאו דווקא, אני מזכירה לך שכמה מערכות בחירות אחורה, כאשר היה פריימריז פתוחים, הציונות הדתית קיבלה 12 מנדטים.
חד פעמי, זה היה עיתוי, שילוב של כל כך הרבה דברים פוליטיים שתחשו באותה מערכת בחירות, שזה ממש לא דומה להיום. גם ש"ס פעם קיבלה 17 מנדטים.
האמת, אני סקרנית.
זה רואים חד פעמי.
אני קצת סקרנית, אם אתה היית היועץ האישי של ראשי מפלגות הציונות הדתית, מה היית מבחינה, אתה יודע, אתה הרבה שנים בתחום הזה, מה היית מייעץ להם? איזה פנינה אתה היית זורק להם?
קודם כל, זה, קודם כל להיות יועץ שלהם זה קצת בעייתי, כי של מי מהם? כי כלומר...
כי כל רגע הם גם משנים שמות.
זאת הבעיה. ישר התחלנו עם הבעיה. אז קודם כל הייתי מייעץ להם ש...
מפלגת ימין אזל.
כן, קשה לדעת של מי אתה יועץ כאן, כי זה נדמה שיש כל כך פערים, וכל אחד מושך לכיוון אחר, שאתה שואל אידיאולוגית על מה אתם מתווכחים, ואתה לא מצליח למצוא, אבל... אז קודם כל הייתי מציע להם, באמת, או שהולכים לרבנים, אם אתם ציבור דתי, תורני, ומוכן לקבל מרות של רבנים. אני יודע שבנט התנגד כי זאת הסיבה שהוא פרש מהייחוד שהוא היה בו קודם לכן, מהבית היהודי אז, אז להקים איזשהו גוף שירכיב את כולם, וזה מה שעשו פעם שעברה.
אני מסכימה איתך. אני מסכימה איתך, באמת אחד הצעדים שעשינו היה לחרוש את כל הארץ, לדפוק על דלתות הרבנים, והרבה הרבה רבנים מהציונות הדתית יצאו בקריאה לאותם מנהיגים פוליטיים, מה שכן, אני מקווה, כמו שאתה אומר, שהם אכן מקשיבים לדעת הרבנים.
לא, יש גם לשר בנט, יש רבנים, יש איזשהו, כלומר, באמת צריך להקים פה, תראי, בציבור החרדי זה עובד 70 שנה, לא רע.
אז יש מה ללמוד, אנחנו ניסינו לעשות את זה מקריית שמונה, רב צפניה דרורי ועד הדרום, דפקנו דלת דלת בדלתות הרבנים, והם כולם נענו לקריאה, כי הם כנראה מבינים משהו שהוא מחוץ להסקנות הפוליטית. אני יכולה להגיד לך, קריאה כאזרחית, אני פונה אל המנהיגים, גלו נא את מנהיגותכם.
אוקיי.
גלו נא, אנחנו יודעים שאתם לא סתם נבחרתם לתפקיד.
פלונטר לא פשוט עם הרבה אחריות על הכתפיים.
ומי שרוצה להגביר את הלחץ, מוזמן לחפש כוחנו באחדותנו בגוגל ולהצטרף לזעקה הזאת.
תודה רבה על הדברים.
תודה לכם.
הרב אלי בן דן, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
איפה הימים שמרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, ואחרים, הרב שפירא וגדולי הדור אז שהנהיגו את הציונות הדתית, היו דופקים על השולחן, היו קוראים לרב יצחק לוי ולזבולון עמר ולאחרים, ומנווטים ומוצאים מכנה משותף, הנה עכשיו היא רק דיברה על ה-12 מנדטים שהיו פעם. עברו הימים האלה, אה?
לצערי הרב, נכון. אני מסכים שלצערנו אין היום דמות כזאת שכולם נענים לה וכולם נשמעים בקולה, וצריך לזכור שבאמת, אני אומר, האחדות הזאת, הכוח שהיה לרב שפירא ולרב אליהו, כיוון שהם היו, שניהם כמובן זכר צדיקים לברכה, כיוון שהם היו ביחד ותמיד מתואמים ביניהם, אז היה עוצמה גדולה של...
אי אפשר היום בציונות הדתית להקים מועצת רבנים שתכלול, כי יש באמת הרבה זרמים, גם בציבור החרדי יש הרבה זרמים, זה לא, יש דגל התורה ואגודת ישראל, ובתוך דגל התורה ובתוך אגודת ישראל, ויש את ש"ס, וכולם בסוף מתיישבים ביחד, כל גדולי ישראל, ויש החלטה, מה שהם יאמרו, כולם מקבלים. אין דרך להביא באמת רבנים שיצגו את כל הקשת הדתית בישראל, ולהגיד, בסוף כל הפוליטיקאים חותמים שמה שיאמרו הרבנים, הם מקבלים.
להגיד אין זה דבר לא נכון, בוודאי שיש. לצערנו זה לא קם, זה לא קם מהרבה סיבות. הציבור הדתי-לאומי עדיין לא, אני אומר בכללותו, לא אגיד, יש קבוצות, לא יתרגל שיש משמעת רבנית, ומה שרב אומר, כולם נעמדים דום ועושים. זה לא קיים בציבור הדתי-לאומי, בוודאי לא בכולו. ולכן,
גם אם הוועדה כזו תכלול 30 רבנים, אתה אומר בסוף זה לא יקרה, אולי זאת...
לא, אני לא אומר שלא, אבל זה דבר שאנחנו מדברים כרגע, אתה רוצה מהיום למחר, בוא תזכור, מיום רביעי צריך להגיש תרשימות, כן. אז זה לא מעשי, אבל אתה תשאל באופן כללי, אם זה נכון לעשות את זה, בוודאי זה נכון.
כי תראה, אנחנו פעם שלישית בבחירות, נכון, הרב בן דן, והקימו ועדה, זה לא עזר, עשו גוף בוחר כזה או אחר, זה לא עזר, יש לכל מפלגה חלק כן פריימריז, חלק לא פריימריז, זה רוצה את זה, זה לא רוצה את זה, אתה יודע, אתה מנסה להבין, כל גוש הימין, כל ממשלת הימין, מונחת בסוף על כתפיים של 5 פוליטיקאים מכובדים, רציניים, שלא מצליחים להסתדר.
נכון, צודק, אין לי מילה להגיד, כן. אני מסכים איתך, והלוואי באמת ותקום כזאת מועצת רבנים, שתכלול את כל הרבנים, או לפחות את רובם המוחלט, והיא זאת שתקבע, או לפחות תקבע עקרונות, היא לא צריכה לקבוע מי ראשון משני, אבל היא בוודאי תקבע עקרונות איך הרשימה תיבחר. אני אגיד יותר מזה, אני שמעתי רק את המשפט האחרון של הגברת שהייתה לפניי, אני מבין שהיא מדברת על נושא של פריימריז. כן. שאני כמובן תומך בזה מאוד, אני רוצה להזכיר לכולם.
אתה התמודדת, כן?
לא, זה, אני עזבתי בכוונה את הייחוד הלאומי, כי שם נבחרתי על ידי 50 איש.
כדי להעמיד את עצמך לא לבחירת פריימריז, נכון?
נכון, בדיוק ככה. אבל מה, אני גם צוות ריאליים. ככל עוד אין מפקד מסודר, אין ספר בוחרים מסודר ומלא, אי אפשר לעשות פריימריז מהיום למחר. צריך לעשות מפקד במשך מספר חודשים, לקבוע תאריך סופי, ברגע שהסתיימו החודשים הללו, מי שברשימה הוא יש לו זכות בחירה,
אתה מנסה לתווך בין הצדדים, הרב בן דהן, אחת המשימות הקשות בימים אלה, אין לך הרבה זמן, אז איך עושים את זה? כלומר, מה נקודת המוצא? מה היעד?
תראה, היעד הוא, כמו שאתה אומר, וכולם אומרים, שצריכה להיות אחדות. בלי אחדות, אז קודם כל הציונות הדתית בסכנה גדולה שאולי לא יהיה לה ייצוג.
כלומר, אתה אומר, בכנסת, אתה אומר
והימין כולו בסכנה.
אתה אומר שטוב לימין שתהיה מפלגה אחת מימין לליכוד ולא שתיים. קודם כל מזה, זה נקודת המוצא.
אני חושב, כן. Okay. זה נקודת המוצא שלי, כן. אני חושב שככל שנהיה מאוחדים, אז א' בוודאות אנחנו יודעים שאף קבוצה לא עלולה להפיל את ולא להגיע לאחוז החסימה, וכמובן אנחנו יכולים בדרך הזאת להציל את התורה. תראה מה קורה בחודשים האחרונים, שאין ממשלה, פתאום יש תחבורה ציבורית בשבת, פתאום נעשים דברים שאף אחד לא חלם שזה יקרה. צריכים להבין, יש פה סכנה גדולה לארץ ישראל, לתורת ישראל ולעם ישראל, ולכן חייבים כל אחד להתעלות ולהתאחד בעזרת השם.
האם איחוד למשל בין נפתלי בנט לבין איתמר בן גביר זה רק במרחב ההתעלות של הצדדים? אתה אומר שצריכים להתעלות, זה לא באמת משהו אידיאולוגי שלא כולם יכולים לגור בכפיפה אחת? יש פערים תפיסתיים של מה זה ארץ ישראל, איך מנהלים, מה צריך לעשות, סדרי עדיפויות, זה בסוף לא עובד, מה לעשות?
לא, זה לא מדייק. תראה, יש פערים, זה נכון, אבל בסוף יש סיעה בכנסת שמקבלת את החלטותיה ברוב, וכיוון שהייתי 6.5 שנים חבר בסיעה בכנסת, אז היו ויכוחים גדולים, לא תמיד הסכמנו, והיו ויכוחים קשים ומרים, אבל בסוף יש הצבעה, וכשההצעה מתקבלת ברוב, ההצעה שמתקבלת מחייבת את כל חברי הכנסת. אני מניח שגם כולם, כל הצדדים שהתכנסו יחד והתמודדו ביחד, בסופו של דבר יבינו ויקבלו שזה המתכונת, אי אפשר בלי זה אי אפשר לעבוד, ולכן אני חושב שבסופו של דבר, גם אם נקרא לזה בלוק טכני או לא בלוק טכני, זה לא חשוב, אם כולם ירוצו ביחד ותהיה אחדות מלאה, תימצא הדרך הפשוטה והברורה איך מקיימים את השיעה ואיך מנהלים דיונים, והתנהלו דיונים, אני יכול לומר לך בבית היהודי, בשתי הוורסיות, גם הגדולה, וגם כשהיינו 12 מנדטים, גם כשהיינו 8, התנהלו דיונים וויכוחים עמוקים בהרבה מאוד תחומים, אבל בסוף הייתה הצבעה, ומה שהוחלט, כך כולם פעלו.
הרב אלי בן דן, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם.
ערב טוב לך, אנחנו נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מקומות אחרונים.
אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים, בבקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע, חייגו עכשיו 052-712-4050.
זה אותה הנסיעה הביתה, בשכונת המגורים או בדרך לבית הספר. אבל בחורף נוהגים אחרת. הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים וסוודרים עבים. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
הדלקתי את הבוילר?
לא,
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבי 96-36, פסגז.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוף.
מבצעים מטורפים באדרן, עד 50% הנחה על מגוון מכשירים ומוצרים, ובנוסף הגרלה יומית על מגוון מוצרי יוקרה מבית סמסונג. כן, הגרלה בכל יום, לא מפספסים ומזמינים עכשיו. אדרן, כוכבית 80-97, בחשרות בית דין צדק בני ברק, לצורכי פרנסה. אדרן, כוכבית 80-97.
מחפשים לגדול בגדול? כנס לדעת להרוויח 5. קבוצת ההשקעות בסדנו מזמינה אתכם לכנס ששווה כסף. בתאריך י"ח בטבת, 15 בינואר, בשעה 7 בערב, בבנייני האומה ירושלים. בהשתתפות הרב לאו, ראש עיריית ירושלים, יוסי ורדי, אבי האקזיטים, ועוד יזמי הייטק מהמובילים בתחום. מהרו להירשם, 1-800-801-802, 1-800-801-802.
חבורת אריאג,
מותג עכשיו בחנויות לימונים חייגו 0722-796666
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
אומר, הוא מבריק אבל שובב. אמא, צוחקת, מה עשית עכשיו? פיצחת סוגיה? מחמיא לי הרב. תכלס כולם מדהים, אני ילד זהב.
בלאומית, הילדים שלכם שווים זהב. לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם ביותר לילדים. מגוון שירותי התפתחות הילד במחירים המשתלמים ביותר. חייגו עכשיו כוכבית 507 מהנייד. התקדמו ללאומית זהב, ועניקו לילדים שלכם מומחיות ששווה זהב בפחות כסף.
ירון, ראית את התאורה במפעל? נהיה לי חושך.
מה חושך? הכל מואר מדהים.
אילו היית רואה את חשבון החשמל, גם לך היה חושך בעיניים.
מנהל כספים, בנק מרקנטיל נותן לך אנרגיה להתייעל ולחסוך הרבה כסף. הקרן להתייעלות אנרגטית, הלוואה בערבות מדינה לתקופה של עד 7 שנים, בריבית של פריים פלוס אחוז בלבד. לפרטים כוכבית 5600. מרקנטיל, מותנה באישור הבנק, עמידה בתנאי ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
חורף בריא במופתה, ב-17 בפברואר, כף בית בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
הידעתם? יש ילדים שמעילו מגפיים זה מותרות בשבילם. כן, מותרות. כי כשאין כסף ללחם וחלב, אז הציוד של החורף זה לא ברשימת הקניות השנתית. עזרו לנו לתמוך בהם, שבזכותכם עוד ילד השנה יוכל לקבל מארגון יד עזרה ושולמית מעיל שיחמם אותו בחורף, ועוד משפחה תוכל להתחמם סביב תנור ולישון בלילה עם סמיכה חמה. חייגו ותרמו.
יד עזרה ושולמית ב-9171
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שורת האירועים הגדולים של סיומי השס של הארגון הגדול דירשו, עם האירוע המרכזי בסוף השבוע שעבר ביד אליהו, עוצמה אמיתית, וכבר דיברנו על כך וגם שידרנו את הדברים. ממש עכשיו סיום השס בפריז, אנחנו עם מרדכי גולדמן, הדובר של דירשו. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז אחרי אנגליה בשבוע שעבר, ישראל, עשרות סיומי השס ברחבי הארץ, עכשיו אנחנו בפריז. קצת תתאר לנו מה קורה שם.
יום חג, נוערים לכאן יהודים מכל רחבי המדינה, מהפריפריה של פריז הגדולה, וגם ממקומות מרוחקים, מערים ממש מרוחקות. אנשים מסתובבים פה בתחושה חגיגית, שבאמת קשה לתאר. מי שרואה את השידור בלייב, רואה פשוט מעמד הר סיני פה מול עיניו. אנשים מקבלים את התורה, שמחים עם התורה, רוקדים עם כל הלב, ובכלל, ליהדות צרפת, למי שקצת מכיר, יש חן ייחודי, שאני חושב שאין לאף קהילה יהודית בעולם. אנשים אוהבי תורה, שמחים עם התורה, תמימים, ובאמת לתופעה...
אולי המבדל של קהילת יהדות צרפת על פני קהילות רבות ברחבי העולם שראינו בהם סיומים של דירשו, זה הקהל המגוון, כלומר אין רוב קהל של בני תורה, כולם מבריחים, שאתה יכול לומר זה הרוב, והנה גם בעלי בתים רבים מצטרפים איתם. בצרפת אתה רואה באמת אנשים שאתה לא מאמין שהם עכשיו סיימו שס.
נכון, נכון, זו הבחנה שמלמדת שאתה מכיר קצת את יהדות צרפת, וכשאתה רואה את זה מול העיניים, אתה ממש מבין את העוצמה של ארגון דירשו ואת המהפכה שהוא עושה. הוא פשוט עובר מהירה להירה, כמו בסיפורים של פעם, על הצדיק שעבר ממקום למקום והחיה את כל המקום. גם דירשו פשוט מחיים, נוסחים חיים, נוסחים תחושת גאווה יהודית, בקרב הקהילה המקומית, ורואים כאן באמת מגוון מדהים וצבעוני של אנשים, של יהודים, שמה שמאחד ביניהם זה אהבת התורה. אני אתן לך דוגמה פה עכשיו לידי, אני נמצא בתוך יריד ספרים ענק, שיש כאן מהדורות של ארטקול, שוטינשטיין בצרפתית, וזה פשוט נחטף. מגיעים פה מסעיות, ואני לא מגזים, ואנשים בכזאת שמחה ותמימות קונים למסכת ברוכס, ו... זה משהו שלא רואים, זה משהו שלא רואים.
מדהים, מדהים, מדהים ומרגש, מה שהמיזם האדיר הזה שנקרא דיר שהוא הצליח לחולל ברחבי העולם בשנים הרבות האחרונות, מגיע לסיאו בימים אלו, זה באמת בלתי נתפס. רואים את המספרים, את ההיקפים, תשמע, זה באמת מעל הטבע הדבר הזה שאנחנו רואים. הרב מרדכי גולדמן, אתה נמצא שם בפריז, ונאחל מזל טוב מכאן לכל מסיימי השס, והצלחה לכל המסיימים והמתחילים. תודה רבה לך.
בבקשה.
בהצלחה. חזקו ואימצו. סיימנו את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לטכנאי אורי כהן. אנחנו נשוב אחרי החדשות, תישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חי תמיד איתי.